שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, ברוכים וברוכות הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של הצוערים לשלטון המקומי. שמי לי, וביחד איתי נמצא כאן ישי.
אהלן.
כמידי פרק אנחנו מזמינים ומזמינות אתכן ואתכם לצלול איתנו לעומק אל תוך סוגיות חברתיות ועשייה של משרתי המגזר הציבורי. אז ודאי יצא לרובנו לגלה לא מעט בפייסוש בתקופת הקורונוש, ולהתעכל באשטג הפופולרי ביותר, אני שולמן. הפרק שלנו יעסוק היום במאבק העצמאים. נמצא איתנו כאן האחד והיחיד, אביר קארה, האיש והאגדה, מייסד המהפכה. אהלן אביר!
אהלן, מה שלומך, מה שלום החברים ששומעים אותנו.
איזה כיף שאתה איתנו.
טוב שאתה כאן.
אז אנחנו החלטנו קצת להתחיל בלחמם את האווירה, לגרות את המחשבה ונשחק כאן את משחק השליפה. מכיר?
ננסה.
אהלן אביר, תודה שהגעת. אנחנו בעצם נזרוק מילה ונשמח ותגיד אסוציאטיבית. דבר ראשון שעולה לך מהבטן. אנחנו מתחילים. עיריות.
סוף.
שלטון מקומי.
הרבה שיפור.
מגזר ציבורי.
שמן.
להיות עצמאי בישראל.
רזה.
פוליטיקה.
דבר מורכב.
ומשהו קצת מהעולם האישי שלך, סוסים.
אביר.
והשראה?
ההשראה שלי, סבא, אברהם עבוד לוי, מבוני ירושלים, איש של עשייה, שולמן אמיתי, עם כל הכוח ועם כל הדבר שיש בזה, ומאנשי ארץ ישראל, אתם יודעים, האהובה והיפה של פעם, ומה, אתם רוצים כזה פוליטיקאים גם? זה,
יאללה.
יש כמה פוליטיקאים מובילים אצלי בסט, אחד מהם זה שמעון פרס, מנחם בגין כמובן, ואריאל שרון, אלה האנשים נגיד שאני תמיד מסתכל עליהם ומתפעל מהעשייה שלהם, ומתקנה בהם גם בתקופה וגם בדברים שהם עשו.
אביר, תודה. קודם כל עברת את משחק החימום בצורה נהדרת.
כן, אתה חושב, לדעתי זה היה לא מעניין.
מי שיראה את אביר גם יראה שהוא בכושר לא רע בכלל. אנחנו בעצם נבקש ממך, קודם כל להגדיר מה זה עצמאים בישראל, כמה אנשים אמונים, מהי ההגדרה הזאת, למי שלא מכיר.
טוב, קודם כל, במה שאנחנו מתעסקים, אנחנו מתעסקים בעסקים הקטנים והבינוניים במדינת ישראל, עצמאי יכול להיות מישהו שהוא עוסק פטור, זאת אומרת שההכנסות שלו הם עד 100,000 שקל בשנה, זה יכול להיות עצמאי שהוא עוסק מורשה. ועוסקים מורשים יכולים להעסיק עובדים, הם יכולים גם להיות לבד, ומעבר לכך יש את כל בעלי החברות, שהם נניח היום המעסיקים הגדולים, עסקים קטנים ובינוניים בהגדרה שלהם, זה עסקים שהמחזורים שלהם הם עד 100 מיליון שקל בשנה, או עד 100 עובדים. זה עסק בינוני נחשב בישראל, מעבר לזה זה עסקים גדולים כבר, במדינת ישראל יש 97% מעסקים הם עסקים קטנים ובינוניים, 60% מהמועסקים במשק הישראלי מועסקים בעסקים הקטנים והבינוניים, ורק 3% הם שייכים לעסקים הגדולים. מה שאתם רואים עכשיו בטח בימים האלה קוראים לזה הוויזלים, נכון? אז הוויזלים הם 3% מהעסקים במדינת ישראל. דרך אגב, אנחנו עכשיו הצענו איזושהי עסקה כזאת, מדברים על 6 מיליארד שקלים שיחולקו כמענק תעסוקה למי שיחזיר עובדים. אז אני הצעתי הצעה מאוד טובה, שנחלק את ה6 מיליארד בצורה שוויונית, 97% ילך לעסקים הקטנים והבינוניים, 3% ילך לגדולים, בינתיים לא מקבלים
כן, את זה. כן, אז גם שמענו קצת משאלות לב, אנחנו בעצם מדברים על 607,000 בממוצע של עצמאים בישראל. בעצם, אביר, אם תוכל להגיד לנו מתי התחיל, היה לנו קורונה, אנחנו חיים במדינה שחדשות לבקרים יש אירועים, מתי זה התחיל בעצם?
טוב, אני חושב שזה התחיל לפני 100 שנה, לפני 100 שנה הוקמה ההסתדרות ב-1920, אנחנו נמצאים בדיוק 100 שנה אחרי, וזה התחיל אז, אין במדינת ישראל שום חוק שקובע מי הוא ארגון מעסיקים, יש ארגוני עובדים, וארגוני העובדים האלה הלכו והתחזקו במהלך השנים, תחת מדינה שקמה עם ערכים קצת שונים, עם ערכים סוציאליסטיים, אפילו קצת קומוניסטיים, הגיעו מברית המועצות, יכול להיות שזה היה נכון מאוד לקום המדינה, עובדתית, אנחנו מדינה בת 72 שנה, צעירה מאוד, עם הישגים מרשימים, אז אני לא בטוח שאנחנו יכולים להסתכל על בן גוריון ולהגיד כמה טעויות הם עשו, אבל כשאנחנו מסתכלים על היום, האם היה כדאי לקבע מצב לאוכלוסייה שהלכה והתפתחה, אז בטח ובטח לא, כאילו בשנות ה-50 היה את תקופת השילומים, היום שלמים לנו בשוברים, דרך אגב זה לא היה מנותק מהמציאות עם המגפת קורונה הזאת הייתה, כן, תקופת הצנע, עם המגפה של הקורונה הזאת הייתה עכשיו הולכת ומתפתחת יותר, לא מנותק מהמציאות שהיינו מגיעים חלילה לכזה מצב, לצערנו זה גם עוד לפנינו, אז יש איזה שהם דברים שצריך לחשוב עליהם, אבל
חכה עם הקורונה.
המדינה קמה על איזה שהם ערכים, סוציאליסטים, ושפשוט במהלך השנים היה צריך ללכת ולהיפטר מהם גם העולם, אתם רואים, הוא נהיה הרבה יותר מודרני, המקצועות הם קצרים, התקופת לימודים שלנו, אנחנו לומדים מקצוע, מסיימים ללמוד, עד שכבר סיימנו ללמוד, יש הרבה מאוד דברים חדשים לעשות, לכן דרוש שינוי מאוד מאוד גדול בתפיסת העולם הכלכלית החברתית. אנחנו יצאנו לדרך לפני 7 חודשים, קצת לפני קורונה, בגלל שהעצמאים במדינת ישראל הופקרו, הוחרגו לרעה, ומה שראיתם בתקופת הקורונה, זה איזשהו סוג של קטליזטור, זה פשוט חשף את כל הבעיות, את כל העוולות, את כל עצם זה, שלקחו ציבור שלם ושאירו אותו לבד, לעומת ציבורים אחרים שמוגנים.
אביר, קודם כל מתרשמים לגמרי שהדברים הם בוערים בך.
בדמך.
ממש בדמך.
ומה באמת הקורונה עשתה למהפכה?
הקורונה הייתה בעצם קטליזטור, קטליזטור האיץ התהליכים. אנחנו התחלנו לפני 7 חודשים, תוך 3 שבועות, היה לנו 120 אלף איש בפייסבוק, שאמרו גם אני שולמן, אבל הקורונה בעצם היא גם האיץ התהליכים, גם חשפה, והיא גם הביאה את מה שהיה חסר לנו, מאוד מאוד חסר, כשאתה רוצה לצאת, שאלת אותי את שאלת המהפכן, אז ברעיון הזה מאוד מאוד חשוב שיהיה זעם, ומאוד חשוב שתהיה מנהיגות, ואני חושב שכששני הדברים האלה מתחברים, אז אפשר לעשות דברים מטורפים כשמתקדמים קדימה, וזה בעצם מה שחיבר את הכל. אז היה את הסיבה, היה קטליזטור שהאיץ את התהליכים, היה זעם שהצליח להוציא אנשים לרחובות, כי בלי זה הם לא היו יוצאים, ואני חושב שהובלנו אותם למקום הנכון.
כמו סוסים.
תודה רבה, אביר.
כן, נשמח לדעת, הזכרת את ההסתדרות, נחזור לנושא הזה, כי זה נושא מעניין וחשוב. כמה אנשים היום אתה מגדיר במחנה שנקרא השולמנים, ובכלל איך נכנסים אליו? האם לייק בפייסבוק, מבחינתי אני חבר שולמן, מה זה דורש?
חד משמעית. כל בן אדם שהוא בעל עסק במדינת ישראל ומוציא חשבונית הוא שולמן ב-200%. את יכולה להיות אחות של שולמן, אח של שולמן, אבא של שולמן, נכד של שולמן, הנכד שלי שולמן. יש גם כאלה. אז נראה לי שבסוף זה כולנו, כאילו הצלחה של המגזר הזה, המגזר הפרטי במדינת ישראל, והיוזמה הפרטית, אתם יודעים שאנחנו, המדינה תלויה בנו, כן? הם תלויים ביוזמה הפרטית מאוד, אנחנו המעסיק הכי גדול במשק, ולכן הצלחה של המעסיק הגדול במשק, היא תהיה גם הצלחה של המועסקים, והצלחה של כולנו. אז אני חושב שכל אחד במדינת ישראל, שאוהב את ארץ ישראל ואת עם ישראל, וזה חשוב לו, חשוב לדחוף את היוזמה הפרטית כמה שיותר.
אז באמת, אנחנו נשמח ככה, נגעת בזה קודם, אבל באמת לחדד על מה המאבק, ולמה לדעתך בכלל צריך להיאבק, למה הגענו למצב הזה?
למה צריך להיאבק?
כן, למה הגענו למצב שצריך להיאבק כל הזמן פה?
טוב, אנחנו חיים במדינה, אני אמרתי שהם כמה על ערכים מסוימים, יש קופה ציבורית, והקופה הציבורית הפכה להיות בשנים האחרונות, יש איזושהי תחרות, יש ספורט לאומי, מי הקבוצת כוח הכי חזקה שמצליחה לסחוט את הקופה הציבורית יותר, ואז זה יוצר מצב שאנשים שרוצים לעבוד, דרך אגב אפילו שכירים שרוצים לעבוד בשתי עבודות, אז אם את רוצה לעבוד בערב בעוד עבודה, יש את הנושא הזה של תאומס, נכון? כאילו, מה זה אומר? זה אומר בעצם שבמקום שמי שרוצה לייצר יותר כסף, במקום שהוא יקבל פרס, הוא מקבל כנס, אחי, למה אתה לא עושה חרוז? הכנס הולך וגדל בעניינים האלה. אותו דבר לגבי עצמאים, והעצמאים במדינת ישראל עובדים 17 ו-18 שעות ביום, מי שמכיר ולוקח, נוטה ליוזמה ופותח עסק, ואני מדבר מהקוסמטיקאית, הספר, ובעל המקולת, הסופר השכונתי, או אפילו הסטארט-אפיסטים, עובדים המון המון שעות מסביב לשעון, לוקחים סיכון, עושים הכל, והמדינה פשוט מעמיסה עליהם את הכנס של כל המגזרים האחרים.
אז מה לא עובד טוב? מה בדיוק לא עובד טוב בשיטה?
קודם כל, כל השיטה היא הפוכה. כי אתה צריך לתמרץ, יש תמריץ חיובי, אתה צריך לתת תמריץ חיובי למי שרוצה לעבוד, למי שרוצה לפרנס ולהתפרנס. זה לא רק השיטה, זה עניין של חוזה. יש איזשהו הסכם בין עצמאי לבין מדינה. כשעצמאי פותח עסק, הוא עושה הסכם עם המדינה, הוא אומר לה, אני רוצה להיות שותף שלך, במה? בצמיחה, אני רוצה להיות שותף שלך בהבטלה, אני רוצה להעסיק עובדים, אני רוצה לצמוח, אני רוצה לגדול, לא רוצה ליפול לך על הצבא, אני רוצה להיות שותף. ומדינה טובה, שרואה כזה אזרח טוב, ורואה כזה שותף נהדר, שרוצה להתחלק איתה, כל מה שהיא צריכה לעשות זה, מה היא צריכה לעשות?
לתמרץ אותו, לעודד. יש חרוז לזה?
לא רק שזה לא קורה, אל תחפש כל הזמן חרוזים, אחי. לא רק שהדבר הזה לא קורה, הרבה יותר גרוע. יש הפרעה ליוזמה הפרטית, זה תמיד נדמה כשאתה פותח עסק, שאתה מושך, זה משיכת חבלים, שאתה מושך חבל מצד אחד, ומישהו מושך מהצד השני. הגיע הזמן שאת אותו חיבוק שהעצמאים נותנים למדינה, המדינה תחזיר לעצמאים.
ומי זאת המדינה הזאת שאתה מדבר עליה? למי אתה מפנה את העניין?
קודם כל, מי זאת המדינה הזאת? אתם יודעים, יש לנו מדינה עם צורה כזאת יפה על המפה, נכון? זה מה זה קורס? זה אדריכלים שומעים אותנו? הם יהיו אדריכלים בעתיד.
לפחות חצי מהדוברים.
יש למדינה הזאת צורה אפילו קצת נשית, יפה, אתה יודע, שאנחנו מסתכלים עליה, ורזה קצת, אתה יודע, עם מידות טובות.
המותניים.
אז זה המדינה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים.
אוקיי.
ויש פה הרבה דברים עקומים, והרבה דברים שהם בעייתיים, שאנחנו אשמים, זה מדיניות, ממשלה שאנחנו צריכים לתקן. ההורים שלנו עשו לפני עבודה טובה, ההורים שלהם לפני, כנראה שעשו עבודה טובה, ואנחנו צריכים בדור הזה, בתקופה הזאת, גם לעשות את העבודה שלנו, כל אחד צריך לתת את החלק שלו.
אז מול מי המאבק?
קודם כל, מול עצמנו. שאלו אותי הרבה מאוד פעמים, כאילו, מה אתם מדברים, הממשלה, הם גנבים. חבר'ה, הפוליטיקאים, אין להם, הם לא החלק, הם לא ההבדל. התקשורת היא לא ההבדל, ההבדל זה אנחנו, זה העם. זה אם אנחנו נקום ונעשה את השינוי הזה בעצמנו, לעצמנו, לא מתוך הרצון להרוס את המדינה, לא מתוך הרצון, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, תגיד, למה אתם לא חוסמים כבישים, למה אתם לא זה? אני אומר, רגע, למי? רוצה לפגוע בפרנסה של מישהו אחר? לא. אנחנו לא רוצים לפגוע בפרנסה של אחרים, ההפך, וזה שפוגעים לנו בפרנסה, ואהבת לרעך כמוך, לומדים את זה בשיעורים הראשונים בבית הספר, אנחנו צריכים להוות דוגמה אישית, גם אם אין לנו דוגמה כל כך טובה לראות אצל הפוליטיקאים שלנו, אנחנו, כשאנחנו עושים את העבודה, צריך לעשות אותה מתוך המקום הזה.
אז באמת, מתוך מה שאתה אומר, נצא למה היעדים שלכם?
טוב, אנחנו מדברים על שינוי המציאות במדינת ישראל, כן? זה הרבה מאוד דברים, אתם בטח לא תספיקו פה, אבל אני אנסה ככה בקצרה להגיד לכם, שבנושאים שאנחנו נוגעים בהם, תמיד שואלים אותי, תגיד, יש, זה יותר מדי, נכון, זה יותר מדי. כדי ללמוד כל אחד מהנושאים, גם בנושא של שלטון מקומי, וגם בנושאים אחרים, אם זה מה שאתם מכירים, לא אכפת לי לדבר איתכם על מוניציפלי, אבל הנושאים האלה זה בערך 90 שנה ללמוד אותם, ובטח אם אנחנו לא נפעל מהר, ייקח 900 שנה לעשות שינוי. אבל אנחנו רוצים בעיקר לשפר את מעמד העצמאים במדינת ישראל, להקל ולפשט את כל התהליכים, מרגע שאני פותח עסק, ועד הימים שאני מנהל אותו ומתנהל מול רשויות ומוסדות המדינה. הקלה שברגולציה ובבירוקרטיה, אני חושב זה העיקר, ודרך אגב, מתוך סקר מאוד מדויק שעשינו, 77% מהעצמאים במדינת ישראל לא אומרים למדינה תני לי כסף, לא אומרים למדינה תני לי תנאים, לא אומרים למדינה מה תתני לי, מה תפסיקי לקחת ואיפה תפסיקי להפריע. אז להפסיק להפריע, אתם רוצים ככה בקטנה, מה זה רגולציה על בעל מקולת, ככה רק
כן,
בקטנה
קדימה.
זה? אז ככה, רגולציה על בעל מקולת, כשאתה נכנס לקנות במקולת, הוא מתקתק בקופה, הוא חייב תקתק, כן? אוי ואבוי להם, לא? ואז הוא נותן לך חשבונית, הוא חייב לתת לך את הפתק הזה. היום הרגולציה לא מאפשרת לו לתת לך שקית, אסור לו. אם יגיע מישהו שיעמוד בתור עם עגלה מלאה בבקבוקים, הוא יהיה חייב להחזיר את הבקבוקים האלה עבור המדינה. זאת אומרת, ההתערבות בחיי היום-יום שלו היא מאוד מאוד גבוהה. אנחנו רוצים לפשט את התהליך למינימום, מינימום, מינימום התעסקות איתו. עוד דבר אחד, אחרון בעניין של הסופרים האלה, יש את הרעיון של סימון מחירים. אתם בטח מכירים, נכון? חובה היום לסמן כל מוצר ומוצר. אנחנו פאקינג ב-2020. לא הגיע הזמן שיהיה רק סימון על המדף. אתם יודעים כמה זה עולה לבעל הסופר? בעל סופר שכונתי, בשנה עולה לו 400 אלף שקל לעמוד ולסמן לכם מחירים. אתם מתארים לעצמכם כמה אתם משלמים על זה כשאתם מגיעים לסופר, ואיך יוקר המחיה בישראל נראה. בגלל זה אני אומר, זה הכל טבעת אחת, בעיקר לפשט תהליכים. אז לאן אנחנו רוצים ללכת? אנחנו רוצים לקחת את כל המערכת הממשלתית הזאת לפישוט של תהליכים מאוד מאוד גדול, ולקבוע סימנים ויעדים קצרים שאפשר לעבוד איתם, שיטת סלמה כזו, לפרוס לקחת.
אביר, אני רוצה לשאול אותך, אתה בעצם מדבר פה...
אני עונה לכם טוב דרך אגב?
אתה עונה נהדר. בטח, נותן דימויים גם טובים.
ומה שלא, החיוך משלים, אז הכל מצוין, תודה. אני רוצה לדבר איתך קצת על אינטרסים מנוגדים. הזכרת ההסתדרות, הזכרת עכשיו את הצרכנים, שבעצם הייתה איזושהי בקשה כנראה, שעל כל מוצר יהיה סימון של מחיר. בעצם השאלה אם אנחנו לא משחקים פה, ותיארת את הציבוריות בישראל כמאבק למי... יש לו יותר כוח ומשקל על השוק, בעצם יגידו הצרכנים שאתם תפגעו ביכולת שלהם לצרוך בזול, או ההסתדרות, שבעצם הם הרגולטור שנמצא שם ואומרים כן או לא למסעדן או בעל עסק, האם בעצם אין פה איזשהו ניגוד אינטרסים שבאמת זה סך הכל מאבק של כוח, ואין פה את אני שולמן, לא כל אחד הוא שולמן בעצם, יש פה כמה מגזרים שנלחמים אחד בשני בזירה הזאת.
אז דווקא פה אני חושב שלא, אני חושב שאנחנו לא ממש מאבק, זה המאבק הכי ביחד שיכול להיות. כאילו בסוף היום זה באמת משהו גם, אני חושב שכל הדברים שתיארתי פה מההתחלה, נראה לי שאתם רואים בדיוק את אותו דבר עין בעין. שאנחנו מדברים על סימון מחירים, הורדת המחיר לבעל העסק, ואז בעל העסק יוריד מחירים. אז הנה הצרכנים נהנים. שאנחנו מדברים על הסתדרות, האינטרסים הם שונים. זה אינטרס של מעט אנשים, כאילו, בגדול. קודם כל, האינטרס, אנחנו לא יודעים, בהסתדרות, בגלל שזו אגודה עותמנית שהוקמה לפני קום המדינה, זו עמותה לא שקופה. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת, הם מקבלים כסף, דמי חבר בכפייה, אם אתה חבר בהסתדרות, אתה מחויב לשלם כסף כל החיים להסתדרות. ואתה מנסה להסתכל על זה, ואתה רואה בעצם שוועדי השלטר, הוועדים החזקים, הם אלה המרוויחים הגדולים. כך יוצא שהאגורן בנמל יכול להרוויח משכורת של 60,000 שקל. דרך אגב, בשוק הפרטי המרוויח 7,000-8,000 שקל. 10,000 שקל, אבל ירוויח שם 60,000 שקל, כי אם לא הם ישביטו לנו את הנמל. לעומת עובד מצוין במשרד הרווחה, שזה משרד עם פחות כוח, ומשרד מאוד מאוד חשוב לפעמים, נכון? בעיקר במדינת רווחה, על אף שאנחנו, יש הרבה דברים שאנחנו חלוקים, אבל במשרד רווחה עובד כזה טוב, לא יגיע יותר ממשכורת של 8,500 שקל. זה אומר גודל השלטר, זה לא אומר שההסתדרות דואגת רק לה, הם דואגים למי שחזק, זה צלחת, ומי שקרוב לצלחת וקרוב לאינטרסים וקרוב לזה, ירוויח כנראה יותר. דרך אגב, אם ההסתדרות, בגלל שהיא לא גוף שקוף, מחליטה את כל הכספים שהיא לוקחת מפה להשקיע בארמון של המנכ״ל באנגליה, אתה בחיים לא תוכל לדעת שהיא עשתה את זה עם הכסף. אנחנו לא יכולים לדעת אם זה נכון או לא, כי זה לא גוף שקוף. אז הגיע הזמן שאנחנו נמצאים בשלבים מאוד מתקדמים, להביא את הגוף הזה למצב שהוא יהיה גוף שקוף, עם פעילות שקופה לציבור, לנו בפייסבוק, דרך אגב, אני הבן אדם הכי שקוף בארץ, כל הזמן רואים אותי וכזה, אבל כל פעם כשאני כותב משהו, כותבים לי, למשל, אני תמיד אוהב את אלה שכותבים לי, אין שקיפות, אין שקיפות שנייה, אני הולך בעירום, לעומת הסתדרות, ואצלנו כמובן אין כסף בכלל, אין דמי חבר לחלוטין, הכל אנחנו עושים, זה כמובן שדברים יכולים להשתנות, אבל מבחינתנו זה לא הולך לעלות כסף אף פעם, כי אנחנו רוצים לשנות את המציאות ולגייס כמה שיותר אנשים לרעיון הזה.
אז בעצם זה מוביל אותי לשאלה הבאה, תיארת את ההסתדרות, איך היא צברה את הכוח כבר 100 שנים אחורה?
היא לא צברה את הכוח, זה מכוח חוק. אתה מכוח חוק מחויב לשלם 0.8% מהמשכורת שלך להסתדרות, כשאתה מעוגד תחת גופים מסוימים.
אז זה בדיוק השאלה שלי, איך אתם מייצרים איזושהי, אני שולמן, איך זה לא הופך מגימיק למשהו שהוא הולך להחזיק גם זמן קדימה, ומצליח, ולא להיות אפיזודה חולפת, בסוף היה פה מחאה 2011, אני מניח שחברי כנסת מדברים איתכם, ובסוף אנחנו יודעים איך דברים עובדים כאן, ממנים ועדה, היא ממסמסת קצת את העניין, העלת ציבורי יורד, איך
אתם...
אני
עכשיו פגשתי את, בדרך לפה, פגשתי את מנואל טרכטנברג.
אופה.
זוכרים אותו מ-2011, מהמחאה ומהוועדות. אבל אצל
תשובה היום, לא? או שאני...
אני לא יודע איפה הוא עובד, אני יודע שהוא פרופסור לכלכלה, איש מרשים ביותר, והוא אומר לי, תראי, המחאה שלכם באמת מצליחה להחזיק הרבה מאוד זמן, וזה כבר לא נראה כמו מחאה, זה כבר מתחיל לראות כמו ארגון. אז אני אמרתי לו שהוא צודק, כי אנחנו באמת, 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 אל תשכחו שאנחנו בעלי עסקים. אנחנו לא רצנו לישון באוהלים, ולא דיברנו על יוקר מחייה, ולא דיברנו על זה, לא שזה לא נכון, כאילו זה נושאים מאוד מאוד מרכזיים, וזה מאוד חשוב, אבל שוב, אנחנו לא מחאה של צעירים, בני 21, 22, שאומרים למדינה, מגיע לנו ותני לנו, למרות שהם צדקו, כאילו, מחאה ב-2011 הייתה המחאה הכי צודקת בעולם, ויוקר המחייה בישראל זה באמת דבר שהוא בלתי נסבל, אבל המחאה שלנו היא מחאה מאוד מתוכננת, אתם מדברים על בעלי עסקים שכבר עשו דבר או שניים בחיים, הרבה מאוד ניסיון, מעסיקים, שמעסיקים עובדים, אתם יודעים שכל בעל מסעדה בתל אביב, ואתם בטח רואים אותם מדי פעם ברעיונות, בטלוויזיה, ראיתם את אבי חיימוב הזה, נכון? איך הוא קורע שם, פרופסור יושב מולו, פשוט, למה? כי בעל עסק מתמודד עם כל כך הרבה דברים, הוא כל כך משופשף בדיבור, בצורת היכולת שלו, ברמה החברתית, בידע, שכל כך מקיף את כל הדברים האלה. אז אתה שואל אותי, נניח, לאן הדבר הזה יכול ללכת? שמע, יש פה את האנשים הכי מוכשרים במדינת ישראל. לאן זה הולך? תלוי רק בנו, וזאת השאלה המרכזית. אז, מה אנחנו נעשה?
אז באמת, מכאן אפשר לקחת וטיפה גם להגיד לנו מה הציפייה שלך, שלכם, מהרשות המקומית.
טוב, אז קודם כל אין לנו ציפיות מאף אחד. ציפיות שלנו הן מאיתנו. אני תמיד רוצה להחזיר את זה אליי ולחבר'ה שלי, ואתם יודעים, יש לי צוות של איזה 50 איש מסביבי, כולם דרך אגב מתנדבים, וכל פתיחת שיחה, אני מקפיד להגיד את זה, שאין לנו ציפיות מאף אחד, הציפיות הן מאיתנו ומעצמנו. בעניין השלטון המקומי, היינו רוצים לראות.
אז אולי אני אדייק את השאלה על ממשק העבודה של העצמאים, הרשות המקומית.
אני אגיד לך מה, קודם כל, כי אנחנו כבר, הדבר הראשון שעשינו, זה ללכת להיפגש עם חיים ביבס, מנכ״ל, יושב ראש השלטון המקומי, והוא יושב ראש עיריית מודיעין, מכבים רעות. להגיד לכם שבעיניי, אחד האנשים המוכשרים, שיצא לי לעבוד איתם ולפגוש, עם ראש מאוד פתוח, ומה הציפייה שלנו, אנחנו הגשנו שורה של סעיפים, אנחנו אותם על השולחן. כל מה שקשור לפישוט התהליכים ברישוי עסקים בשלטון המקומי, והופתענו לגלות שאיגוד רישוי עסקים, ארצי, רואה איתנו את הדברים עין בעין. מה שכן, איפה שיש בעיות, היינו רוצים לראות ארנונה עסקים בעינינו, זה המס הכי לא מידתי במדינת ישראל, היינו רוצים לקבוע, ועל זה אנחנו לא מסכימים עם השלטון המקומי, היינו רוצים לקבוע תקרה של עד פי שניים ממחיר הארנונה לעסקים, ממחיר הארנונה למגורים באותו אזור, לקבוע תקרה של משיכת ארנונה. דרך אגב, הארנונה הזאת ממילא אתם משלמים אותה כשאתם קונים פלאפל או שניצל, וכשאתם הולכים לסרט אפילו, אותו בעל אולם קולנוע, אין לנו היום הרבה כאלה, אבל אותו בעל אולם קולנוע יכיל את זה במחיר של הכרטיס, גם את הארנונה. אז היינו רוצים לראות את זה בארנונה, וגם בדברים שלא מסכים לשתף פעולה. בעיקר יש הרבה מאוד דברים לשתף פעולה עם השלטון המקומי, בעינינו. כל נושא הרגולציה במדינת ישראל, תלוי בכוח הבלתי מרוסן שיש לשלטון המרכזי בירושלים. היינו רוצים לראות איך יותר סמכויות עוברות מהשלטון המרכזי בירושלים לשלטון המקומי ולראשי הערים. לא להפוך את ראש העיר למפלצת, אבל להפוך את ראש העיר בהחלט.
אין ספק שלשם אנחנו הולכים.
למישהו ש... לא בטוח.
מה הקצב, אלי?
לא בטוח, כי האינטרסים במדינת ישראל הם קצת שונים. המזל הוא שיש יושב ראש שלטון מקומי חזק, שבעיני יכול לעשות שינויים מאוד גדולים, והשינויים המאוד גדולים האלה יכולים להטיב גם עם התושבים בשלטון המקומי, גם עם בעלי העסקים וגם עם כולם. בסוף צריך לחפש נוסחה שכולם ירוויחו בה, שכולם ינצחו בה.
מעולה.
אני שואל את עצמי את השאלה, האם בעצם יש פה איזשהו מאבק כוח? בסוף כל גוף פוליטי, ולא משנה ימין שמאל שמחזיק את השלטון, מעדיף לשמור את הכוח אצלו. והסיבה להוריד אותה למטה היא... אין סיבה לעשות את זה.
לצערי, פוליטיקאים צריכים לעבוד בשיטה של אינטרסים משותפים ומנוגדים. אנחנו היתרון, שאנחנו לא פוליטיקאים, בסוף היום, ואנחנו צריכים לדעת, לסחוב את העגלה למקום הנכון. אנחנו נעשה לחץ ציבורי מספיק גדול כדי לדחוף אותם למקום הנכון. אני מאמן סוסים, אחי, אתה יודע, תמיד היינו, אני יכול לתת לכם דוגמה מזה או לא?
בטח.
אנחנו הולכים להביא סוסים מרמת הגולן. אתה יודע, סוסים שבחיים לא נגעו בהם, יד אדם בחיים לא נגע בהם. אתה יודע איך מעמיסים אותם לקרון? אה?
מגרחים.
מגרשים אותם לתוך הקרון. פשוט מראים להם שזה המקום האחרון, זה חיה נטרפת. עד שהוא ייתן לך לגעת בו, ייקח הרבה זמן. כן, אז אתה מתקרב והוא בורח. פשוט היינו מבריחים בתוך הקרונות. אני חושב שככה צריך לעשות גם עם חברי כנסת, גם עם הממשלה, לדחוף אותה למקום הנכון.
אין על עולם הדימויים, ובטח על הסוסים. אחלה קייטנה זאת הייתה, אז באמת...
מה זה קייטנה? היית אצלי בקייטנה?
הייתי בקייטנה סוסים. תרועות, קנטר.
אבל לא יצאה, יפה.
אלי גדלה בצד הנכון של הכביש, והיא בקייטנה סוסים. אני מסתי בא לו, אבל נדבר על זה אחר כך.
אז נראה לי שאנחנו רוצים ככה לקבל עוד טיפה ממך, אביר, קצת ברומו של עולם, איך אתה רואה את המדריך למהפכן, תן לנו כמה טיפים.
מה זה, מדריך למהפכן?
כן. אנחנו רוצים להוביל, אני
בשייקה. טוב, אתם יודעים שאני לא הייתי אמור להיות פה, כן? אני הייתי אמור להמיס עכשיו בלות, הוקפים וכאלה, להסתדר, להתחיל להתארגן לקיץ, לקייטנות ילדים. הייתי אמור לעשות משהו אחר, אם החיים לא היו דוחפים אותי לשם. אני חושב שזה פשוט ללכת אחרי הלב, לקבל החלטה, להיות מסוגל לשמוע 1,000 דעות ביום, להיות מסוגל לשמוע, להיות מסוגל גם להקשיב. זה נראה לי החלק הקשה, אבל בסוף, אתה צריך להפיל החלטה על הלב, והכי חשוב, זה לקחת החלטה. דרך אגב, כשפתחנו את הדף הזה של אני שולמן, פתחתי והחלטתי, א', איך יקראו לזה וזה, לא חשוב. אנחנו לא נעריך על זה, כי זה כבר, סיפרתי את זה יותר מדי, אבל כשישבתי והחלטתי אם זה יהיה דף או קבוצה, אז היה לי מאוד מאוד חשוב לדעת לקבל החלטה בעניין, ואיך שולמן אמיתי מקבל החלטה, אתם יודעים שלא לקבל החלטה, פשוט יעלה לכם יותר כסף. אז תמיד עדיף לקבל החלטה, שולמן אמיתי מקבל החלטה בלהטיל מטבע. אז אני טלתי מטבע, דף או קבוצה, לא ידעתי מה כדאי, ויצא לי פאלי קבוצה, פתחנו קבוצה, תוך 3 שבועות 120,000 איש אמרו גם אני שולמן, נראה לי שזה היה חשוב להחליט באמצעות הדבר הזה.
יפה, אביר, אז אנחנו ככה, באמת היה לנו לעונג, תודה רבה לך שהגעת עד הלום ועד לכאן, שמחים על רעיון כזה ועל הרבה מידע ואינפורמציה חדשה. אז תודה לכם, איזה כיף שאתם איתנו. מזמינים אתכן ואתכם להקשיב לנו גם לפרקים הבאים של צוערים לשלטון המקומי.